בפרשת שבוע, פרשת ואתחנן, יש לנו אריכות דברים בתורה על מעמד הר סיני. בסדר של התורה הרגיל, מעמד הר סיני כתוב בחומש שמות בפרשת יתרו, זה הולך לפי הסדר אחרי שהם יצאו ממצרים, ביום ה-50 לצאתם ממצרים, אז היה מעמד הר סיני שבו השם יתברך התגלה אליהם. והתורה בחומש דברים הוא נקרא משנה תורה, יש הרבה דברים שהתורה חוזרת עליהם פעם שנייה. וכאן שוב פה כתוב בפרשת ואתחנן על מעמד הר סיני. אנחנו צריכים להבין מה היה במעמד הר סיני. היה כמה וכמה דברים. לא נוכל להספיק לדבר את כל הדברים במסגרת של שיעור אחד, אבל יש עניין אחד מהותי מאוד, שחשוב מאוד שנדבר אותו. האדם מורכב מגוף ונשמה. את הגוף כולנו מכירים ורואים. הנשמה כולנו יודעים שהיא קיימת, כי כל ההבדל בין אדם חי לאדם מת, זה שאדם חי זה גוף עם נשמה בתוכו, ואדם מת זה גוף בלי נשמה. אבל מה המהות של הנשמה, זה קשה מאוד לדעת. אם אדם לבוא מעצמו לחשוב על זה, הוא לא יוכל להגיע למסקנה אמיתית. בתורת הקבלה מלמדים אותנו שהנשמה זה אור אלוקי שבא מהשם יתברך. כביכול כמו שקרני השמש באים מהשמש, כאין זה, כמובן לא אותו דבר ממש, אבל כאין זה, הנשמה זה אור אלוקי שבא מהשם יתברך. יש אנשים שזוכים לפעמים להרגיש את זה. וכשזוכים להרגיש את זה, זה תענוג שאי אפשר לתאר. זה הרגשה אלוקית מרוממת מאוד. אבל לא כולם זוכים להרגיש את זה. וגם אלו שזוכים להרגיש את זה, זה באופן חלקי. במעמד הר סיני, הקדוש ברוך הוא נתן להם להרגיש את זה בצורה המושלמת ביותר. ולא רק עליהם. כי אמנם הנשמה זה אור אלוקי שבא מהשם יתברך, ולכן הנשמה היא קדושה מאוד. אבל כל מה שיש בעולם, הכל נמשך מהשם יתברך. רק בצורה יותר עקיפה, הנשמה זה בצורה יותר ישרה, אז לכן הנשמה היא דבר מאוד מאוד קדוש. אפילו שיש יצר הרע, היצר הרע זה לא חלק מהנשמה. היצרים שתי יצרים, היצר הרע והיצר הטוב, זה לא חלקים של הנשמה. זה דברים שמתלווים אל הנשמה. אבל הנשמה עצמה קדושה מאוד, כי זה אור אלוקי שבא בצורה מאוד ישירה מהשם יתברך. אבל כל מה שיש ביקום, הכל נמשך ונאצל מהשם יתברך. ובשעת מעמד הר סיני, השם הראה להם את זה ונתן להם להרגיש את זה. כתוב בפרשת ואתחנן. קראנו את זה גם בתשעה באב בקריאת התורה. אתה הוראת לדעת כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. אומר רש"י על המקום שהוראת, אני אולי אחזור קודם את לשון הפסוק שוב פעם, אתה הוראת לדעת כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. אומר רש"י, הוראת זה מלשון ראייה, כך הוא מביא עם תרגום אונקלוס, שהקדוש ברוך הוא פתח להם את כל העולמות, את כל השמיים, את כל העולמות, והם ראו והרגישו איך כל מה שיש בעולם זה נמשך מהשם יתברך. איך השם יתברך נמצא בכל מקום. הוא מהווה את הכל, הוא יוצר את הכל, ואין שום כוח זולתו. וכמה שהאדם יותר מרגיש את הדבר הזה, אז העוצמה הרוחנית של האדם נגדלת. יש שתי פסוקים בעניין הזה בפרשת ואתחנן. האחד בפרק ד' פסוק למד ה', אתה הוראת לדעת כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. והפסוק השני גם כן בפרק ד' פסוק למד ת', כתוב וידעת היום והשבות האל לבביך כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. וכאן התורה מצווה בכפל לשון, וידעת היום והשבות האל לבביך. למה התורה מצווה לנו את זה כאן בכפל לשון? גם וידעת היום וגם והשבות האל לבביך. כי הדבר הזה הוא כל כך חשוב, וכל כך צריך לחשוב עליו ולהרגיש אותו. לכן התורה אומרת, לא מספיק שתדע את זה, תלמד את זה, תברר את זה עד שזה יתיישב בלבך. ואומר בספר נפש החיים של רב חיים וולוז'ין זצ"ל, הוא היה חי לפני, הוא נפטר לפני כ-200 שנה בערך. הוא היה תלמיד מובהק של הגר"א מווילנה. ויש לו ספר בשם נפש החיים. והוא אומר, כמה שאדם יותר עוסק בדבר הזה, בשתי הפסוקים האלו, בעומק שלהם, במשמעות שלהם, הוא מקבל על ידי זה עוצמות רוחניות. אז אנחנו חשוב לנו מאוד לשנן את שתי הפסוקים האלו, לזכור בפרשת ואת חנן, פרק ד', פסוקים למד ה' ולמד ת'. ואומר רב חיים וולוז'ין זצ"ל, שאם אדם חי את המשמעות של הפסוקים האלו, הוא מרגיש את זה, זה סגולה נפלאה להציל אותו מכל דבר רע. אני קורא בלי נדר מלשונו של הנפש החיים. זה מובא בספר דברי יעקב, פרקי מחשבה, חוברת רביעית, פרק רביעי, בענף החמישי. אז אומר רב חיים וולון זצ"ל, חשוב מאוד לשים לב לדברים האלו, ובאמת הוא עניין גדול וסגולה נפלאה להסר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל. אומר, יש פה סגולה נפלאה, משהו על טבעי, עצה, פטנט על טבעי, שאדם יכול על ידי זה להינצל מסונאים, מרדיפות, רדיפות בין מבני אדם, בין מכוחות רוחניים, ממלאכים. מה העצה? כשהאדם קובע בליבו למור, הלא, אדוני הוא האלוהים האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם. הקדוש ברוך הוא מהווה את כל מה שקורה בעולם, הוא מפעיל את כל המערכת, אין כוח זולתו. והכל מלא רק אחדותו הפשוט יתברך שמו. דהיינו השם נח נמצא בכל המקומות, אין מקום פנוי ממנו. ומבטל בליבו ביטול גמור, ואינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם. כאילו לא קיים עוד משהו אחר. הוא מדמה בדעתו כאילו העולם מלא רק את השם יתברך, אין עוד משהו בעולם. ומשבד ומשעבד ומדבק תואר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא, כן יספיק הוא יתברך בידו, שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. אז עצה איך למנוע צרות, אבל לא רק איך למנוע צרות, גם להביא ישועות, הוא ממשיך ואומר, וגם יגזור עומר ויקם לו, לפעול עניינים וניסים נפלאים, היפוך סידור הכוחות הטבעיים, כיוון שמשעבד ומדבק תואר אמונת לבבו, באמת בל תימות רק לא יתברך לבד. ואצלו יתברך הכל שווה כל רגע לפעול בסידור הטבע שקבע או היפוך סידור הטבע. אז זה חשוב מאוד לשנן את הדברים האלו. כדאי לקנות את הספר נפש החיים. זה נמצא בכל חנות של ספרי קודש. ספר נפש החיים של רב חיים וולוז'ין זצ"ל. בשער ג' סוף פרק י"ב. שם הוא כותב את מה שקראנו עכשיו בשמו. זה מובא גם בספר דברי יעקב, פרקי מחשבה. יש את הספר הזה כמדומני ברשת, בכמה מקומות אפשר בחיפוש בגוגל למצוא את זה. בחוברת רביעית, הספר מוחלק לפי חוברות, חוברת רביעית, פרק רביעי, ענף חמישי. אז נסכם בלי נדר מה הסגולה הזאת, למי שאין לו את הספרים לראות, לשנן את זה בקצרה בעל פה. לזכור, כל מה שקורה בעולם, כל הפעולות, כל המעשים, השם יתברך מפעיל אותם. אין כוח בלעדיו. הוא מסביר במקום אחר, רב חיים וולוז'ין זצ"ל, אם ראובן נתן מכה לשמעון, זה לא טוב, זה אסור לעשות את זה, יש לאו דאורייתא לתת מכות לאחרים, אבל אדם עשה את זה, אז בהכרח שכבר היה גזרה על שמעון לקבל מכה, אי אפשר שראובן ישנה את הדינים שלו. אם לא היה עליו גזרה לקבל מכה, ראובן לא יכול לתת לו מכה. אבל לא היה גזירה שתהיה ראובן. ראובן לא יוכל להצטדק למעלה בשמיים, ירבוא להעניש אותו על זה שהוא נתן מכה. זה היה עליו גזירה. זה לא עסק שלך. לך אסור להקרות. יש גזירה, תשאיר מאיפה זה יבוא. זה לא צריך להיות דרכך. אבל אי אפשר שקרה, שמעון קיבל את המכה אם זה לא נגזר עליו. וכל דבר, גם ואנחנו אומר דברים הטובים, כל דבר שקורה בעולם השם בך, הוא המהווה אותו, הוא המפעיל אותו. ולא רק על הפעולות שנעשות, גם המציאויות שקיימות, כל מציאות שקיימת בעולם, השם בך מפעיל אותה. והוא מסביר בספר נפש החיים בפרקים הראשונים, שלא רק שבבריאת העולם הוא ברא את זה, לא, כל רגע ורגע הוא בורא את זה. אם השם יתברך היה רוצה להחריב את העולם, אולי צריך לעשות משהו להחריב אותו, רק להפסיק לקיים אותו. אז זה דבר ראשון לדעת, כל מה שקורה בעולם, השם יתברך הוא זה שעושה את זה. דבר שני לדעת, השם יתברך ממלא את הכל, הוא נמצא בכל מקום, אין מקום פנוי ממנו. דבר נוסף לדעת, לא רק שכל הפעולות שנעשים השם יתברך הוא המפעיל אותם, גם כל הדברים שקיימים השם יתברך כל רגע מהווה אותם. והדבר הרביעי לדעת, שגם הנשמה שלנו זה אור אלוקי שבא מהשם יתברך, וכל הזמן השם יתברך מאיר לנשמה. אלמלא זה אין כלום, אין נשמה. כשאדם חזק בארבעה ידיעות האלו, אומר רב חיים וולוז'ין זצ"ל, יהיה לו ניסים ונפלאות למעלה מדרך הטבע. אז נחזור בלי נדר את הארבעה ידיעות האלו. הראשון, כל הפעולות שנעשים בעולם, הגדולות והקטנות, מלחמה בין עם לעם, או מישהו שבונה בית, הכל השם יתברך מפעיל את זה. זה דבר ראשון. דבר שני, לא רק כל הדברים שנבראים, שנעשים בעולם, גם הדברים שקיימים בעולם, חפץ שקיים כבר 100 שנה, הקדוש ברוך הוא מהווה אותו כל רגע, אלמלא זה הוא לא היה קיים. אז כל הפעולות שנעשות בעולם, השם בר עושה אותם, וכל הדברים שקיימים בעולם, השם מהווה אותם. זה שני דברים ראשונים שחשוב מאוד לזכור. ועוד דבר לדעת, שהשם יתברך נמצא בכל מקום ללא יוצא מן הכלל, במקומות הרחוקים והקרובים, לידינו ואפילו בתוכנו. והדבר הרביעי לדעת, שהנשמה שלנו זה אור אלוקי שבא מהשם יתברך, ושהאור הזה רוצה כל הזמן להתחבר יותר לשם יתברך. ארבעה דברים. הראשון, שהשם יתברך הוא עושה את כל מה את כל הפעולות שנעשות. הדבר שהשם יתברך בורא כל רגע את כל הדברים הקיימים, הדברים החפצים הקיימים, הקרקעות הקיימים, כל דבר קיים. דבר נוסף, שהשם יתברך נמצא בכל מקום. ודבר רביעי, שהנשמה שלנו באה מהשם יתברך, ויש לה משיכה אליו כל הזמן. ואם יש לך זכן לצד דברים לא טובים, זה מסכים שמסתירים לנשמה. הנשמה מצד עצמה רוצה רק להתקרב אל השם יתברך. אם אדם זוכר ומשנן את הדברים האלו, אומר רב חיים וולוז'ין זצ"ל, יהיו לו ניסים ונפלאות למעלה מהטבע. והיו גדולי עולם שכשהיה להם שעת צרה, מה שהם היו עושים, מתחזקים במחשבות האלו, או מתוך הספר נפש החיים, או בעל פה הם היו יודעים את זה, מתרכזים בזה. הרב מבריסק הגריז הצל סיפר, שכשהוא ברח במלחמת העולם, היה בסכנת נפשות, גרמנים רצו להרוג אותו, אומר, הוא היה כל הזמן מתרכז במחשבה הזאת, לפעמים היה מתעייף, מפסיק רגע מלחשוב מאיזה או מאיזה סיבה אחרת, פתאום כבר רואה גרמני על ידו, מהר היה מתרכז, חושב על זה, והגרמני היה בורח משם. ניסים ונפלאות הוא ראה עם זה. יש עוד הרבה אנשים גדולים שראו עם זה ניסים ונפלאות. סיפר לי פעם ידיד שלי, שסיפר לו אדם שהתלווה לרבי משה יהושע לנדו זצ"ל, היה צדיק גדול בשם הזה, כך קראו לו רבי משה יהושע לנדו, נפטר לפני כמה עשרות שנים. פעם היה צריך מסיבות רפואיות לנסוע לחוץ לארץ. בחזור הוא עומד עם המלווה שלו, ובא גוי קושי בממדים גדולים, גבוה מאוד, רחסון מאוד, וחטף להם את התיק עם כל המסמכים וברח. הם היו עובדי עצות, שם נמצאים כל הכרטיסים, הוויזה, כל הדברים, והוא צריך לחזור עכשיו לארץ, כבר יש לו מקום במטוס, וזה, אם יתעכב, המטוס בורח, ואין להם פה איך להמשיך להיות, אין להם פה כסף, שום דבר, מה שצריכים, אין להם פה כלום. עשו את הטיפול שצריך, גמרנו. היו במבוכה גדולה. אז פתאום העוזר אומר לרב, הרב, אולי הרב יעשה את הסגולה שכתוב בספר נפש החיים, שזה מה שעכשיו לימדנו. אומר לו, אתה צודק. עמד על מקומו, התרכז איזה רגעים במחשבות האלו. פתאום הגושי הזה, הגוי, בא והחזיר להם את התיק. תפס אותו פחד פתאום על הגניבה שהוא גנב. הוא היה גנב, מקצועי. גנב להם בלי שום נקיפת מצפון. פתאום תפס אותו פחד, בא והחזיר להם את הכל התיק עם כל התחולה שבו. יש הרבה ניסים ונפלאות שנעשו עם ההצעה הזאת. מאוד כדאי לקנות את הספר נפש החיים של רב חיים וולוז'ין זצ"ל בשער ג' פרק י"ב, קרוב לסוף הפרק. וזה מועתק גם בספר דברי יעקב פרקי מחשבה. זה בדרך כלל אין להשיג לקנות, אנחנו בלי נדר מחלקים חינם כשיש לנו, עכשיו אני לא יודע אם נשאר, אבל יש את זה, אמרתי, ברשת, אפשר למצוא את זה בחיפוש, לפי דברי יעקב פרקי מחשבה, זה מחולק לחוברות, בחוברת הרביעית, בפרק הרביעי, באמצע הפרק כתוב את זה, את הסגולה הזאת. סגולה מאוד חשובה, אבל זה לא רק לעשות ניסים ונפלאות, זה גם לתת עוצמות לנשמה. אני הכרתי צדיקים גדולים, שהיו מקפידים כל יום בערך 10 דקות להתרכז במחשבות האלו, והיו אומרים, זה נותן להם כוח רוחני לכל היום, ללימודים, לתפילות, לברכות, לעצות, לכל הדברים, זה נותן להם כוחות. כוחות אדירים זה נותן. כי כל הדברים הטובים באים מהשם יתברך. אנחנו אומרים בתפילת 18 בסוף התפילה, וברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. כי באור פניך נתת לנו, השם אלוקנו, תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום. הכל בא באור פניך. אז כמה שאדם יותר דבק באור פניו של השם, אז הישועות רצות. והעניין הזה שהנשמה היא אור אלוקי שבא מהשם יתברך, זה נותן לאדם להבין עוד דבר גדול מאוד. כתוב בפסוק בפרשת קדושים, פרק י"ט פסוק כ', לא תיקום ולא תיטור את בני עמך, ואהבת לרעך כמוך אני אדוני. כלול בפסוק הזה 4 פרטים של ציוויים לאדם. האחד, לא תיקום, אחד הרביץ לך מכות, מחר אתה רואה אותו הולך ברחוב, שאף אחד לא רואה, אתה יכול להחזיר לו, אל תחזיר, לא תיקום. לא תיטור, מה זה לא תיטור? אפילו בדיבור. אחד מבקש לך טובה, ושבוע שעבר אתה ביקשת לו והוא לא רצה. אתה, תן, תעשה לו טובה, אל תגיד לו, תראה, אני לא כמוך, אתה לא נתת טובה, אני נותן לו, אל תדבר על זה. לא תיטור. עוד ציווי, ואהבת לרעך כמוך, לאהוב את הזולת. ואהבת לרעך זה ציווי, כמוך זה תוספת בציווי. לא רק לאהוב, כמו שאתה אוהב את עצמך, זה קשה מאוד לקיים את זה. אז 4 פרטים, לא תיקום, ולא, זה במעשים. או במניעה ממעשי, הוא מבקש לך טובה ואתה לא נותן לו, כי הוא אתמול לא נתן לך, זה לא תיקום. אסור לעשות את זה. לוותר. לא תיתור, זה בדיבור. אתה עושה, מתנהג לב יפה, אבל תראה, לא כמו שאתה התנהגת, זה לא תיתור, אסור לעשות את זה. עוד ציווי, ואהבת לרעך, ועוד ציווי, כמוך. אומר הרמח"ל בספר מצילת ישרים, בזה שהתורה חיברה בפסוק אחד את כל המצוות האלו, באה התורה למד אותנו. שאפילו אדם שעשה לך רעה, שבדרך הטבע אנשים אוהבים לנקום, הם אומרים, אני כמה מתוקה מדבש, אומר הרמח"ל. לא תיקום, ואפילו לא תיטור. יתרה מזו תאהב אותו, יתרה מזו כמוך. אז שואל הירושלמי במסכת נדרים פרק ט' ד', איך אפשר לזכות לכזה דרגה? אדם שעשה לך רעות, לא רק שאתה לא מחזיר לו, לא, אלא אתה עוזר לו, ואתה לא מזכיר את זה בדיבור, את מה שהוא עשה לך, ואתה אוהב אותו, אבל כמוך, איך אפשר כזה אדם לאהוב כמוך? הטבע של האדם הפוך, לנקום. עונה ירושלמי, אז את השאלה הזאת שואל התלמוד ירושלמי, במסכת נדרים פרק ט' הלכה ד', ונסביר יותר. זה שהתורה מצווה, אל תחזיר לו, זה לא קשה איך לקיים את זה. תפוס את הידיים, אל תחזיר. זה שהתורה עוצרת לבזות אותו בדיבור, לא קשה, תסגור את הפה, זה לא ידבר. אבל זה שהתורה מצווה על הלב לאהוב אותו, ויותר לאהוב אותו כמוך, זה קשה מאוד, זה לא מסוגל, אין לאדם שליטה על המחשבות שלו. ברמה כזאת. עונה ירושלמי, משל למה הדבר דומה? אדם שהיה אוחז סכין ביד ימין, וחתיכה של בשר אוחז ביד שמאל, ורוצה לחתוך אותה ובטעות, נהיה לו חתך באצבע, הוא הולך לטפל בזה, לשים תחבושת, בא אחד אומר לו, חביבי, אל תשכח לנקום, תפוס את היד הסכין עכשיו ביד שמאל, תחתוך ביד ימין, אומר לו, השתגעת? לא מספיק חתך באצבע אחד, אתה רוצה בשתי האצבעות, כי זה אותו בן אדם, אין כאן מקום לנקמה באותו בן אדם ממנו לעצמו. אומר הירושלמי, אותו הדבר עם החבר, מה הכוונה? מסבירים חכמי הקבלה, שהנשמות של כל עם ישראל זה נשמה אחת שמחולקת במיליונים של גופים. מה הכוונה? זה נשמה אחת, במציאות זה נשמות נפרדות, הכוונה היא כזאת. הסברנו קודם שהנשמה זה אור אלוקי שבא מהשם יתברך. האור הזה קודם הוא מתפשט ביחד. נהיה אור אחד כללי שכולל כל הנשמות של עם ישראל. ואז כל אחד בדורו נולד, נולד ונעשה בן אדם שכולל נשמה. אבל הנשמות לא נאבדות מאוצר, לא נאבדות מהעולם. אז לכן אומר הירושלמי, מי שמבין את זה, מי שמרגיש את זה, הוא לא רוצה לנקום בשני, השני זה כמו חלק ממנו. אבל זה להרגיש את זה צריך להיות מחובר להשם, להרגיש את זה שהנשמה שם זה אולוקי שבא מהשם, ואז מרגישים את זה גם על הזולת, ורוצים בטובתו. ומנסים, לפי זה נבין דבר מאוד יפה בתפילה. בתפילת 18 יש הרבה בקשות, לדוגמה, וכרוננו מאיתך חוכמה בינה ודעת. ויש בקשה בסוף ה-18 בברכה האחרונה בשים שלום. וברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך, מבקשים לקבל מאור פניו של השם יתברך. אבל מוסיפים בזה. וברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך. למה דווקא כאן אומרים את המילים כולנו כאחד? למה לא בשאר התפילה, בשאר הבקשות? כי ברגע שמזכירים פה שרוצים לקבל אור פניו של השם יתברך, שמה בשורש, איפה שהנשמה זה הארת פניו של השם יתברך, כל הנשמות מחוברות, אז אומרים כולנו כאחד. והתוצאה של הדברים האלו, כשאדם משתדל בלימוד תורה, הוא עוזר לא רק לעצמו, לכל עם ישראל שבכל מקומות מושבותיהם. אז לכן דווקא בברכה הזאת ובברכנו אבינו כולנו כאחד, כי ברגע שאומרים באור פניך אנחנו מרגישים את החיבור של כל הנשמות. ומשה רבנו היה לו נשמה כוללת, שבנשמה שלו עצמה היה כלול חלקים מכל הנשמות של עם ישראל. זה מכלל כוונת הפסוק בפרשת כי תישא, כתוב שם את י"ג למידות של רחמים, זה התפילה של ויעבור השם על פניו ויקרא השם, השם כן רחום וחנון, נר אפיים וחסד ואמת וכו'. התפילה הזאת כתובה בפרשת כי תישא, י"ג מידות של רחמים, ואחריהם כתוב ויאמר, הנה אנוכי קוראת ברית, נגד כל עמך אעשה נפלאות, אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים, וראה כל העם אשר אתה בקרבו, את מעשה השם כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. בכלל כוונת הפסוק, שהיה משה רבנו, היה מחובר חזק לכל הנשמות של עם ישראל, היה בו ניצוצות מכל נשמותיהם, והיה מעורב הכוח שלו בהם. זה וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה השם כי נורא אשר אני עושה עמך. ואיך הוא זכה לזה? יש בחזל על ידי שהיה אכפת לו מהסבל של עם ישראל. משה רבנו בהתחלה גדל בארמון המלוכה, כי אמא שלו שמה אותו בקנה סוף ביאור. ביתיה בת פרעה באה ולקחה אותו, הביא אותו לארמון המלוכה. הוא יכל לחיות שם כמו נסיך, אבל לא, מה הוא עשה? הלך לראות בסבלותם של עם ישראל, לעזור להם. כתוב בפרשת שמות. ויהי בימים ההם ויגדל משה, ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. אומר רש"י, נתן דעתו וליבו לעזור להם, היה הולך עוזר להם לשאת מסעות, לנחם אותם, לעודד אותם. דרך זה הוא זכה להגיע לדרגות שהוא זכה. אבל כמה שאדם יותר מרגיש את החיבור בין הנשמות שלו לנשמות של כל עם ישראל, זה נותן לו תשוקה לעזור לכולם, בין בעזרות מעשיות, בין בלהתפלל עליהם. ועל אחת כמה וכמה להיזהר לא לצער אותם, לא באופן מעשי ולא בדיבורים. אז זה אנחנו צריכים תמיד, אבל בפרט בימים האלו, שהתקופה הזאת תקופה קשה מאוד שעברה על עם ישראל. חלק גדול בעם ישראל סבל, כל מיני סוגי דרגות של סבל. היותר סבלו אלו שהלוחמים, שהיו במצבים מאוד קשים, לצערנו הגדול, הרבה מהם נהרגו, רחמנא ליצלן. אחרי מאנשי הדרום, אחרי מהאנשים עם המקומות שיש הזקות, אחרי מהאנשים שחלק מהמשפחות שלהם היו או בחזית ביישובי הדרום, כל מיני סוגים של סבל. וכל אחד צריך להשתדל להתפלל על הסובלים, שהשם יציל אותם ממצוקתם וסבלם, וכל תפילה עוזרת. ואפילו הוא אומר, הנה נמשך, גם הוא התפלל ונמשך, בלי התפילות שלו היה יותר גרוע. כתוב בפרשת ואת חנן, כי מי גוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו, כאדוני אלוהינו בכל קוראנו אליו. אומר על זה המדרש, אמר אברהם, על מה זה בכל קוראנו? אין שום תפילה שחוזרת ריקם. לעולם אין שערי תפילה ננעלים, שנאמר בכל קוראנו. אני חוזר בלי נדר את הפסוק בפרק ד' פסוק ז', כי מי גוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו, כאדוני אלוהינו בכל קוראנו אליו. בכל תפילה נהיה ישועה לאדם. לפעמים הוא לא רואה את זה, כי מהשמיים רואים שיש משהו יותר צריך עבורו, נותנים את הישועה עבור הדבר האחר. אבל אין תפילה שיכולה לא עוזרת. התפילה, ובתפילה לא מספיק להרגיש שמדברים עם השם ברך. להרגיש שמחברים את הנשמה להשם יתברך. וזה נותן עוצמה גדולה מאוד לתפילה. כמו שאמרה חנה הנביאה, בשמואל א' פרק א', וישפוך את נפשי לפני השם. ישפוך את הנפש בתפילה להשם ברך. השם יעזור שנזכה כולנו כמה שיותר להתקרב להשם ברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה, ולהרגיש את האור האלוקי, להרגיש את הקדושה העליונה, כמו שהבאנו פה כמה פעמים החזון איש בספר אמונה ביטחון פרק א' סעיף ת', זה מועתק בדברי יעקב, פרקי מחשבה חוברת רביעית פרק י"ט, שכשהאדם זוכה להרגיש מחובר להשם יתברך, זה התענוג הכי גדול בעולם. כל תענוגי עולם כאין וכאפס לעומת זה. ובידי האדם לזכות לזה רק להתקרב בעזרת השם. השם יעזור נזכה כולנו, כמה שיותר להתקרב להשם יתברך, כמה שיותר להתחבר לתורה הקדושה, השם יעזור נזכה כולנו, לבניין את המקדש מאמן ואמן, וביד שרצית גן ברב אמן ואמן.